היום אנחנו נדבר על העניין של צורת התוכחה. יש תוכחה שהיא ישירה. הילד שיקר, אומרים לו עכשיו אתה משקר, זה לא בסדר, אסור לשקר, כולה. ויש תוכחה שהיא עקיפה. אבל אנחנו לא אומרים לו במפורש שהוא משקר, אלא נותנים לו להבין שזה לא מסתדר לנו, ובמילה הוא מבין שהדברים לא מדויקים, וגם תוך כדי שאנחנו נותנים לו להבין את זה, אנחנו מציגים מצב של חוסר נעימות, חוסר נוחות, אנחנו לא רגועים, דואגים מאוד. הדברים האלה הם תוכחה עקיפה. זאת אומרת, אני לא אומר לו מפורש שאתה משקר או שאני דואג, אבל מספיק שהוא רואה את הפנים שלי, אז הוא מבין שמשהו פה לא קשור. היה איזה אבא ישב אצלי השבוע. הוא אומר, תראה, אני אמרתי לבן שלי, אם אתה רוצה ללכת למקום אחר, תלך, לא אכפת לי. זה לא מדאיג אותי. זה מצער אותי מאוד, כי החיים שלי כאן. אבל זה לא אכפת לי. אז בעצם בצורה עקיפה אתה אומר לו, אני לא רוצה שתלך. אז מה אתה מצפה? כשאתה שואל את הבן, תגיד, מה מפריע לך שאתה לא לומד? מה מפריע לך? אז הבן בהתחלה אמר לו, אבא, מפריע לזה. מה הבעיה בזה? מה הבעיה בזה? זה לא בעיה. פעם אחרת, שוב. מה עוצר אותך מלמוד? מה הרב הזה? מה יש לרב הזה? מה יש לרב הזה? הוא צעק עליי. אז מה הוא צעק עליך? אז מה קרה צעק עליך? ואני העלבתי מזה. אתה לא צריך להעלב. פעם שלישית שהוא כבר שאל אותו, אז הילד שתק. אז הוא אומר, אני אמרתי לו, מה שהוא רוצה שיגיד. מה שמפריע לו שיגיד. פה אתה אומר ישיר, תגיד, בצורה עקיפה, אתה אומר, תגיד שאני אשתיק אותך. רק תגיד במה אני יכול להשתיק אותך, אני אשתיק אותך. רק תגיד, אני כבר אגיד לך שאתה לא צודק. אתה יכול להיות רגוע, אני אגיד לך, אתה לא צודק. אז הוא שואל אותי, למה הוא לא מדבר? למה הוא לא עונה לי? התשובה, כי אתה בעצם אומר לו, אתה אומר לו בעצם שמה שאתה תגיד, זה בעצם, אני אשמע אותך, אבל המסקנה היא, אתה צריך להסתדר. המסקנה, אתה הולך לפי מה שאמרתי לך. אז בעצם פה, בצורה עקיפה, אתה משדר לו, אין מה לעשות, אתה צריך לשמוע, אז מה אתה שואל אותו? שאלו פעם את הרב חיים קניבסקי. לא שאלו את הרב חיים קניבסקי, סליחה, אני טעיתי. הרב חיים קניבסקי, שמשמריהו, פעם סיפר ששאלו את המגיד מדובנה, מה הכוח של המשל? למה המשל הוא כל כך חזק? אז הוא אמר להם, אני משל לכם משל. אומרים שיהודי, שואלים אותו שאלה, עונה בשאלה. אז גם המגיד מדובנה, אמר, מה הכוח של המשל? עונה במשל. אמר, איזה נער אחד, בן של מלך. שהוא חלה, והוא לא למד עצות בחינוך, והוא לא רוצה תרופות. מה שאבא עושה שום דבר. היום יש הרדמה רפואית, אבל פעם לא היה. אז משהו עושה, סוגר את הפה. אין, לא רוצה. הוא לא היה, אז לא היה את הספר, לא כלום, לא ידע מה לעשות, הילד הלך ונהיה חולה והמלך דואג. אז שאחד החברים שלו אמר לו, יש לי רעיון, נביא לו איזה ליצן אחד. הליצן התחיל להצחיק אותו, והילד צוחק, 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 שפכו לו את התרופה לתוך הפה. ואז כבר פתח את הפה, גמרנו. זה אומר, זה הכוח של המשל. המשל, כשאדם אתה בא להוכיח אותו, הוא לא רוצה לשמוע. השם, זה... כשאתה מספר לו סיפור, הוא מזדהה עם הסיפור, אחר כך אתה אומר, אתה או איש. אתה כמו נתן הנביא שעשה גלבי. זה למעשה הכוח של התוכחה העקיפה. התוכחה העקיפה היא לא נותנת לאדם להתנגד אליה. כי זה בצורה שהוא לא מתכונן אליה. פעם יש מצבים אצל ילדים שברור שנוכחים אותם, אז הם כבר... זהו. סגורים. איפה עכשיו הביאו לי היום איזה נער? היה דיון, להביא אותו, להביא אותו, הביא אותו בהפתעה. עכשיו אומר, שמי אתם מביאים אותי אליו? מה יגיד לי הרב? מה אני אגיד לו? אני אגיד לו כן, אני אגיד לו לא. אז נער כזה, איך אתה פותח אותו? אז אני התחלתי לי קודם כל לדבר איתו על דברים שלו. לכן אמרתי לו, אני רוצה לומר לך, שאני חושב שבמקרים שבעצם הולכים לטפול עליך, אני לא בטוח שהכל נכון. כמו שאני מכיר אותך, בתוקעות בעמוד. ואז הוא מתחיל להסתכל עליי, הוא מתכוון ברצינות. אמרתי לו, מי מתלונן עליך? הרב פלון, נכון? אמר לי, כן. אמרתי לו, אני חושב שלא כל המקרים אפשר לומר את זה. אני לא באתי לקלקל אותך, אבל אני חושב ש... זה כמו סטיגמה כזאת, שמו עליך. הוא מתחיל לראות שיש לו חברים. אז הוא מתחיל להתפתח. אומר לי, כן, הוא חושב עליי ככה, הוא עשה ככה. זה ממש... זה באמת, אני זוכר שאצל הבת שלי היה משהו דומה. התחלתי להביא לו סימוכים, מקורות מחז"ל. והוא מרוצה, ברוך השם. לאט, 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 לאט. אז אמרתי לו, תראה, איפה הנקודה הרגישה אצלך? איפה, על מה הם יורדים? זאת אומרת, כבר אין לי תוכחה אליו, כאילו אני לא אומר לו אתה אשם. ובעקיפין, אני מביא אותו למצב, תשמע, יש פה מצב שהוא רגיש, וכבר לא יכולים לסבול את זה. איפה אנחנו מתמודדים? ואז הוא אמר לי הבוקר, דנתי איתו. זו דוגמה, מהשם הביאו אותה היום, כדי להראות לנו מה זה תוכחה עקיפה. זאת אומרת, אתה, אם היית אומר, תשמע, אני שמעתי מאבא שהרבנים שלך, הם כבר לא יכולים יותר. מה אתה רוצה להגיד לי? מה אתה רוצה להגיד לי? שאני פרא אדם? אתה רוצה להגיד לי שאני לא בסדר? זה אני יודע גם בלעדיך. לא צריכים להביא אותי עד לכאן. זה אני יודע. אבל כאשר אני אמרתי לו, תשמע, אני חושב שחלק גדול מהמקרים זה לא בדיוק, בפרט שלא תמיד מבינים איזה, יש לו סטיגמה, אולי זה, כבר התחיל להיפתח. לאט 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 לאט, תשאיר אותי שאני איתו, תראי. כשהגעתי לו לנקודה שבעצם איפה אנחנו חלשים, הוא לא אשם, אבל אנחנו חלשים, יש לנו בעיה שלא נוכל לסבול את זה יותר. אז הוא ענה עליה. סיכמתי איתו מה שסיכמתי איתו. ככה גם כל ילד צריך לדעת, כשאתה רוצה להוכיח אותו, הרבה פעמים אתה צריך להשתמש בתוכחה עקיפה יותר חזקה מתוכחה הישירה גם. יש פעמים שאתה, הילד בוגר, או בר מינן, הורים גרושים, או שהילד לא שומע בקול האבא. אז פה, אם אתה תוכיח אותו בצורה ישירה, יגיד לך, די, עזוב אותי. וקרו מקרים כאלה. שילד שזיסר פתאום, אבא, תרד ממני. קרו מקרים כאלה. הוא אומר, תשמע, יחס גורו יחס. מה בסדר? ישאיר אותו באופן יחסי אליו. לא התייחס אליו. אז ממילא, פספסנו את הגורם של התוכחה. אבל כאשר יש לך תוכחה עקיפה, לתוכחה עקיפה אפשר להתנגד. אפשר אולי להתעלם, להבין, אבל להתנגד אליה אי אפשר. במקרה למשל, אישה שהייתה גרושה בבעלה, והבעל היה, הוא יהיה פרא אדם, קיים בעצמו. ואין, מפריע לה, לא מעניין את החינוך של הבת, שום דבר לא מעניין את מה שבעלה. ועכשיו הבת הזאת התחילה ללכת קצת חוסר צניעות קצת הרבה. לא הולכת בחצאיות, לא חוסרי בגרביים, בגרביים. ולא באתי אתה בגיל 6-5. 7-8-9. היא לא יודעת מה לעשות. מה, אם היא תגיד לה, תמי, תלכי עם גרביים, או תתחיל להוכיח הודעה. יש לה כתובת, ברוך השם, יש לה אבא. יש אבא שבשמיים, יש אבא בארץ. לחומריות. שואל אותי מינו, מה עושים? איך נוכיח אותה? נגיד לה, נשתוק. לא במקרה הזה, אם אתה תגיד לה, לישי גרביים, זה לא בסדר שזה לא יש גרביים, או תהיבת, היא תעשה אחד ועוד אחד, שנה ושתיים, אז אמרתי לה שתתחיל לספר על סיפורים, על מסירות נפש בשואה, ובאחד הסיפורים שתכניס את העניין הזה, שהיו בנות שלקחו את המזרונים, קראו את הכיסוי של המזרון, עשו מזה גרביים. עד כדי כך. אפשר לראות את תמונה גם, שהם ישמור. הם פשוט לא ויתרו על גרביים, לקחו את הכיסוי של המזרון, תפרו מזה גרביים. עשו מזה. לאט לאט, אם היא תתחיל לדבר איתה בצורה כזאת, אז אם הדברים כנים ואמיתיים, והיא מרושלת לזה, היא תקבל את זה, היא תתלהב מזה, זה ייתן לה. התוכחה היא מאפשרת לה לקבל את זה בצורה רגועה יותר. היא לא יכולה להתנגד, גם היא חזקה, כי הקליטה שלה היא איטית יותר. וגם אין התנגדות. כשזה יותר ישיר, אז יש מה שנקרא בורר. זה מתאים לי, זה לא מתאים לי. אז לכן במקרים האלה, מאוד מאוד חשוב התוכחה העקיפה. מה שכן יש להדגיש, ככל שילד בוגר יותר, התוכחה יכולה להיות יותר עקיפה. ככל שהוא צעיר יותר, אתה לא יכול לחיות אותו בצורה עקיפה. ילד בגיל 3, הוא לא סידר את המשחקים שלו. אז הוא בא לאכול, אתה אומר לו, תשמע, יש לי בעיה, אתה לאכול, אני צריך לסדר את החדר. תסדר את החדר, מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה ממני? אבל נער, למשל, שהוא למשל לא מסדר את החדר שלו, אפשר פעם לשכוח לו את המכנסיים. לא חיפשה לו את המכנסיים. שכחתי, תעשו כאן החדר שלך. שכחתי. הוא כבר מבין מה, הכל חודר לו. הוא מבין, זאת אומרת, ככל שנער יותר. זה, בזה סיכמנו את הנושא של התוכחה. עכשיו, יש לנו זמן. עד רבע. אנחנו נתחיל נושא חדש. התנאיה בחינוך. התנאיה זה תנאי. בשביל מה התנאי? מה המטרה שלו? העידוד, אין בעיה, אפשר לעודד בכיף. גם זה אי אפשר להגזים יותר מדי, אבל אפשר, מותר. אנשים מקבלים תעודות כאלה. מי שפעם נכנס לי בבנק איזה סכום, וזה היה סכום גדול לפני הבר מצווה של אבי בדיוק, אמרתי שאתה בר שמו. התקשרתי לפקיד, על מה זה ולמה? אבי עודד, מה אתה שואל? קיבלת כסף, תשתוק. אני איך תסביר לו שיש עולם הבא, יש כאן עדן, יש גיהנה. אמרתי לו, לא, מחר יגידו לי, אדוני, הכנסנו לך בטעות, תחזיר את זה. אני יודע, הצעות. אומר, לא, סתם צחקתי, הוא פחד, כנראה שומעים אותו, אולי... בקיצור, במעמאות אין בעיה, בהתנאיה זה צריך להיות מסודר. השאלה בשימה להתנות, לא, בכיף. אז מטרת התנאי נועד בשביל לעזור לנו במקרה שבקשה בלבד לא תעזור. אומרת, הילד יש לו איזה פיתוי. למשל, שיעורי בית. הילד אוהב לשחק כדורגל, כל יום יורד והלכו אחרי העבר. מה לעשות? ילדים קטנים זה. או שישר איכשהו מגיע מהבית ספר, ישר לפאזלים. ברוך השם יש לו שם מפעל שלם. עכשיו, הוא לא מכין שיעורי בית בזמן, לפעמים הוא עייף, רדום. אפשר לומר לו, תכין שיעורי בית קודם. טוב, אבל בסדר, טוב. טוב. אחרי מגיע בבית ספר, רצת זה. אבל אמרת לך שתכין, בסדר, אני אכין שיעורי בית, אבל אני עכשיו. פעם אתה צריך להגיד לו, תשמע, אתה רוצה לשחק, קודם כל תכין שיעורי בית. אני מרשה לך לשחק אחרי שתכין שיעורי הבית. כאן הוא כבר מבין שזה הקודם, תכין שעור הבית, זה לא בקשה בעלמה. זה דבר שאני עומד עליו. זה כבר נרתיע אותו. זה בעצם מטרת
אם דוגמה הילד הוא לא... קשה לו לשבת הרבה זמן. כל שיושב, מה שהוא עושה, כל מקום שלושה תרגילים שהמורה נתן, תרגיל אחד, וזה גם בתחילו ובחינו.
קשה לו בגלל מה? קשה לו בגלל שהוא היפר? קשה לו בגלל שהוא מתרגל?
לא, הוא לא אוהב לכתוב. דוגמה, חשבון הוא אוהב, עברית הוא לא אוהב לעשות אותיות, לכתוב.
הכלל בזה, כמה שאנחנו יכולים להקל על הילד, בלי להזיק לו, אנחנו נקל עליו. אבל כאשר זה מזיק לו, אז הוא צריך להבין שקשה, לא עושים מה שקל, זה מה שצריך, זה מה שצריך להחדיר לו. עכשיו, יש לך אפשרות להתגמש איתו, לתת לו זה, אז למה? להתגמש איתו, תעזור. אבל כאשר אתה רואה שזה פוגע בו, אז אנחנו לא מחכים מה שהוא רוצה. העד שלי יצר עם אינטימילציה. הוא היה נתקע בסטריד או חזק, חולים כל הלילה, קיצור יום, יומיים. אמר לי עכשיו, תתן לו אינטימילציה כל מיני. אחד בזמנו לא היה מכשיר הקטן הזה, היה משהו. צריך לקחת לקופת חולים. הלכתי, אני עכשיו, הוא בוחר, הוא לא רוצה, הוא עושה ככה, אני תפסתי לו את הראש. הרופא אומרת לי, הוא לא רוצה. אמרתי, אבל לא רוצה, יש לך משהו אחר אולי? עכשיו תשאלה משהו אחר, אבל זה לא, אין לי. אז מה עושים? אמרתי, לא יודעת, אבל לא רוצה. מה זה לא רוצה? אמרתי, מה אתה רוצה שימות? איזה שטויות זה. תבין, פה למשל צריך להבין, אתה לא רוצה, אני מבין שאתה לא רוצה, אבל יש דברים ש... הלא רוצה שלך הם לא מספיק סיבה כדי להפסיק אותם. ילד שיגיד, אני לא רוצה לכתוב את זה. לא רוצה, ילד דברים כאלה. היה מקרה כזה עם אחד שלא הלך לגן, שישה חודשים לקחו אותו למאבחנת, התחיל לשחק איתו, להבחין לו מה הבעיה דרך המסחר. הבחינה, הוא הלך לגן, לא רוצה. חזר, מה, צעק. לקחו אותו לתרפיה בסוסים, רכיבת סוסים, מסתבר שלו. אני במקומו לא הייתי רוצה כל השנה. וככה היה, חצי שנה הוא לא הסכים. עד שאני הסברתי לו, שזה שהוא לא רוצה, זה לא צריך להיות פרס. אמרתי לו, אני ידעתי שהוא מסוגל כבר להכריע אותו, אבל אמרתי לו, מעכשיו יהיה לו גן בבית. אין הפסקות סתם, אין משחקים סתם, יש ריקות, יש הכל, ותצא לצעדה. התחיל לדבר על גן, יום אחד אבא אמר, הרב, לקחתי יוזמה, לקחתי אותו בכוח, ככה הוא נתפתח, לא רצה, הוא פחד מזה, כאילו מה יהיה לו? מה זה לא רוצה? יש לך יש ברירה? תלוי איפה זה עומד. עכשיו, השאלה היא כאן ככה. אם אנחנו אומרים שזה התנאי יכול לעזור לנו כדי להבהיר את דעתנו, נכון? אז אולי נשתמש בתנאי במקום לתת לילד פיתוי שהוא לא יעשה מה שאנחנו רוצים, נשתמש בתנאי כגורם למניעת פיתוי. כל דבר. תגיד לו, אתה תוכל לצאת אחרי שתוכל. אתה תוכל לשחק אחרי שתכין שעורר בית. אתה תוכל לקבל את הפרס רק אחרי. בוא נעשה כל דבר בתנאי. האם זה כדאי לנו או שאולי לא כדאי? התשובה היא שבאמת זה לא כדאי. ולמה? ילד... המהות של החינוך של ילד זה להוציא את הכוחות שמופנמים בתוך המידות שלו מהכוח על הפועל בצורה נכונה. ילד שהוא לא עובד בלי שמתנים איתו הוא לא ילד מחונך, זה ילד מעולף. ברגע שלא יתנו איתו, אז הוא לא... אז אנחנו הבאנו ילד שהוא כמו רובוט, אבל לא מחונך, הוא לא... ילד צריך גם להבין שזה לטובתו, שזה מה שצריך להיות. עם כל דבר זה תנאי. למעשה הוא לא עובד מעצמו, לא עובד לפי תנאים. כמו שהיום, אתה יודע, מסוגלים אנשים בתוך משרד לשחוט בן אדם בתוך כפתור. לא מרגיש שכלום. והיה בעיה עם החברה של המים. התקשרתי אליה. הלו, גברת, גביתם פעמיים 1,600 שקל. אומרת, לא, זה היה התכזזות. אמרת, גברת, אני רואה פה, כתוב פה, כך וכך. לא יכול להיות. חכה רגע, עוד פעם. זה התכזזות. גברת, כתוב כך וכך, זה לא יכול להיות. גברת, תחשבי קצת. זאת אומרת, יש מצב שהאדם נהיה רובוט. זה אוי ואבוי. ילד צריך להגיע למצב שהוא עושה, הוא פועל מתוך הכרה, מתוך הבנה. אם זה מתוך מצב שההתניה בלבד, אז זה לא ילד מחונך, זה ילד אפילו לא מעולף. זה בעיה.
ילד עם בעיה במשמעת, איך הדרך להתניס איתו במשמעת? שההתניה זה טוב?
חלק מזה, מזה, זה גם התניה. אבל משמעת זה... זאת אומרת, נושא מבינה עצמו, צריך להביא אותו למצב שהוא יבין, קודם כל, מה המשמעות שדורשים ממנו, למה זה צריך להיות, ועד כמה אנחנו יכולים לקבל את זה. אם הוא יבין שאנחנו דתיים, הוא יבין שזה נחוץ, או לפחות הוא יבין שזה דבר שיש אחר היגיון, בדרך כלל הוא צריך לשמור. כמובן לראות את הפיתוי, מהחברים, המצב שלו, דוגמה הפוכה, עוד זה מורכב. חלק מזה בהחלט צריך להיות בהתניה. אבל בגדול, בעצה כללית, כמה שפחות נעים, כמה שיותר טוב. למרות שלכאורה אנחנו יכולים לחסוך הרבה עומת נפש לכאורה, אבל אנחנו צריכים לדעת לשאוף להביא לידיעת הילד מה שאנחנו מבקשים ממנו גם להתנאים. אפשר לומר לו שזה מאוד, אנחנו מאוד רוצים שהוא יכין שעור בית לפני, כי אם הוא לא מכין, אז הוא עייף, להסביר. אם רואים שזה חוזר על עצמו, יותר... כמו זה יפריע לך, היום תדע, אתה עושה רק אחרי ש... אתה משחק רק אחרי שאתה עושה את שעור הבית. אבל באופן כללי, ההתניה היא לא מצב בריא שזה קבוע. זה יכול לעזור, אבל לא בצורה קבועה. עכשיו, אם נשאר הזמן, טוב, נגיד עוד מילה אחת, הצורה של התנאי. זאת אומרת, שאני מתנאי בן אדם, תלוי איך אני מתנאי אותו. זה דבר שמאוד קובע. אנחנו רוצים להעביר לילד שאנחנו עומדים על דעתנו, אנחנו לא מסכימים, אלא אם כן. לפעמים התנאי גורם למרד. כמו שאמרתי, הילד לא סידר את החדר, נו, אתה יודע מה? אתה לא מקבל משחקים עד שתסדר את החדר. זהו. זה תנאי. אתה לא תקבל משחקים, רק אם תסדר את החדר. זה גם תנאי. אבל תנאי קצת, איך אומרים, עם סיכון יותר. לעומתו אפשר לומר, תוכל לקבל את המשחקים, אשמח לתת לך לשחק, אני מחכה שתשחק, אבל קודם כל אנחנו חייבים לסדר את החדר. כאן אנחנו רואים את זה בצורה חיובית. בצורה כזאת זה נותן לבן אדם הרגשה טובה. זה פחות חיכוך, פחות מאבק. הוא מבין את המסר. תוכל לשחק אחרי שתסדר את החדר. יכול גם להוסיף את המילה רק, אבל אתה גם בלעדי יכול להסתדר. בצורה כזאת, כשזה בצורה חיובית, זה פחות מאבק, פחות סיכון, פחות מתמרמרות. בואו ניקח כמה דוגמאות. ילד שרוצה לצאת, כן? אנחנו רוצים לפני שהוא יצא שיוכל. איך לומר לו? אפשר לומר לו, תשמע, אתה רוצה לצאת? תאכל קודם. זה אחד. אתה יכול לומר לו, אתה לא יוצא, עד שתאכל. מה ההבדל בין זה לזה? זה צורה חיובית, זה צורה שלילית. ניקח עוד דוגמה. לישון. אנחנו רוצים שהילד יישן. מבטיחים פרס. מי שישן בזמן, יקבל פרס. ואחד שיחליט שהיא לא רוצה לישון בזמן, לא רוצה את הפרס. בארבעה לפס, תהיה בריא, שישאר אצלך תשנתה. אז איך עושים לו?
לא אין מילה שכרה.
כן. לא אין מילה, נכון. הוא נותן לו את הפוס, כן, שיר את זה. כן, איך אנחנו נותנים? אם נדבר אותו על הפרס, זה בעיה. כאן התנאי הוא רגיש, מה תגיד לו? אתה תוכל לקבל את הפרס רק אחרי שתישן. לא רוצה את הפרס, תודה רבה. במקרה הזה אנחנו צריכים לשתף את ההוראה, את התקודה שלנו. פה אנחנו צריכים להגיד, צריכים לישון בזמן. לא צריכים לחזשם לאיים או משהו, צריכים לישון בזמן. ומי שישן בזמן יוכל לקבל גם את הפרס. עכשיו, אחד יגיד, אני לא רוצה לישון בזמן, טוב, פרס אתה מבטר, אבל לישון בזמן אתה צריך לישון. בקרה הזה אנחנו מפעילים גם את הפרס, שזה נתינת תמריץ, שעליו אפשר לדבר בהזדמנות אחרת, גם הוראה, זאת אומרת, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה משדרים לו. הפרס או התנאי, זה לא תלוי רק בפרס, אלא הפרס הוא מהווה עדוד, אבל זה לא תלוי אחד בשני. זאת אומרת, אם אתה לא תרצה את הפרס, או תוותר על הפרס, זה לא מתיר לך להיות ער. אתה חייב להיות ממושמע להוראות שלנו. ולכן אנחנו יכולים להגיד לו, מי שישן בזמן, בלי בעיות, יוכל לקבל את הפרס. מוסיפים אפילו עוד משהו, בלי בעיות, מי שלא יתעכב. אבל מי שיתעכב, לא שהוא לא ישן, ישן את השירות. ישן, אבל בלי פרס. בעזרת השם, יש עוד מה לדבר על התנאי, אבל בגדול, אנחנו מסכמים מה שדיברנו. דיברנו על התוכחה העקיפה, שהיא יותר חזקה, יותר רצויה. מהתוכחה הישירה. דיברנו על התנאי, תנאי בדרך כלל הוא בא בשביל למנוע אי הבנות או מקרים שהילד לא ישמע בבקשה רגילה. אז צריכים להתלות נותניים, ואנחנו צריכים להקפיד שהתנאי יבוא בצורה חיובית ולא בצורה שלילית שגורמת למרמור. כמה שפחות נעים יותר טוב. במקרה שהתנאי הוא לא מהווה כוח, כמו במקרה של השינה שדיברנו, אנחנו צריכים לשתף עם התנאי גם את ההוראה. זאת אומרת, אנחנו נותנים פקודה, הוראה, אתם צריכים לישון בזמן. מי שלא ישן בזמן לא יוכל לקבל את הפרס, או מי שישן בזמן יוכל לקבל את הפרס, ומי שלא ישן בזמן, אז כבר זה עניין אחר, אבל לא שמותר לו לא לישון בזמן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.